אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו ביתי. כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והשירים בנשמתי. כמו הצועני, השירים.
ערב טוב, צופים וצופות יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים שלנו. שמענו את צלילי הפתיחה שלי, שאתם כבר מכירים אותם ומזהים אותם, וזה מבשר לכם שאנחנו יוצאים למסע וירטואלי מרתק, צבעוני ומלא השראה. שמי חווה דורני, וכמו שרבים כבר מכנים אותי חווה חוויה, אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, שבה נצא בכל שבוע למסע אחר, למדינה רחוקה, תרבות ייחודית או עם מרתק, והיום אנחנו ממשיכים בסדנה המיוחדת שלנו, למדינה האקזוטית שזוכה עכשיו לעדנה רבה, והישראלים נוהרים אליה בכמויות, ליפן, ארץ השמש העולה. שבוע שעבר שידרנו את יפן חלק א', ומי שרוצה לראות את ההקדמה, את החלק הקודם, יכול, מוזמן להיכנס לדף הפייסבוק, הפייסבוק שלי, חווה דורני חווה חוויה, או לדף הפייסבוק של רדיו סול, ולראות את התוכנית הקודמת. היום אנחנו משדרים את חלק ב' על יפן, שגם הוא יהיה בפייסבוק שלי ובפייסבוק של רדיו סול. אנחנו בשידור חי, והבטחנו שסוזי כהן אוקובו מיפן, מטוקיו, תעלה לתוכנית בזום, אבל היא לא התחברה, ואני מקווה שהכל בסדר. זה קצת מדאיג אותי, כי הייתה אתמול רעידת אדמה ביפן, ודיברתי עם סוזי אחרי כן, היא אמרה שהכל בסדר, והיום היא לא עלתה לשידור. אז אם היא תעלה בהמשך, אנחנו כמובן נמשיך לדבר איתה, אבל אנחנו ממשיכים בעצם בסדנה הזאת על יפן, נמשיך בהמלצות על טוקיו, כמו שעשינו שבוע שעבר, כי חסרים לנו כמה שכונות בטוקיו, ובתקווה שנספיק להמשיך בנסיעה ברכבת השינקנסן, לא יודעת אם שמעתם את השם הזה, הבולט טריין אני קוראת לזה, רכבת הקליע המהירה, שתיקח אותנו לקיוטו, נשלב גם בקיוטו המלצות פרקטיות, איפה לבקר ומה לראות ומה לאכול כמובן ואיפה לבלות. תתכוננו לשעה של הרפתקאות, תגליות וצבעים, אנחנו נהיה דרכון הקולי שלכם לעולם. אני מזכירה לכם שאני מורה דרך ותיקה בישראל, מדריכת טיולים ברחבי העולם, מרצה וחוקרת תרבויות, היסטוריה, מוזיקה ואומנות. בכל יום שלישי בשעה 6 אני כאן איתכם, ולא רק כדי ללמוד, אלא כדי לטייל מהקורסה. איתנו בשידור אבנר הטכנאי, שמוודא שהעולם באמת מגיע עד אליכם הביתה. אל תשכחו לבקר בעמוד הפייסבוק שלי, חווה דורני, חווה חוויה, ואם יש לכם שאלות על יפן, אתם יכולים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ ל-052-837-8555, ועשו לי עוקב, לייק. אני חושבת שסוזי כן התחברה לזום. הנה סוזי! וואי, כבר דאגנו לה. סוזי, אוי, תכף נראה אותה. סוזי, הנה, תכף נשמע גם אותה, את סוזי. אתם כבר רואים את סוזי או עדיין לא? הנה, אנחנו רואים עכשיו את סוזי, נכון? אבנר? אוקיי. כבר אבנר יחבר לנו את סוזי, אבל אני מזמינה אתכם לעשות לי עוקב בדף הפייסבוק, ותכתבו לי על מדינות, על תרבויות, או על תופעות שהייתם רוצים לשמוע עליהן, והן יהיו כמובן בפרקים הבאים. אז תתרווחו בקורסה, תפתחו את הראש והלב, כי קסם עולמי מסורת מהקורסה יוצאת לדרך, וקודם נגיד שלום לסוזי. סוזי, כבר דאגנו לך. רגע, רגע, אני צריכה לשים אוזניות, כי אחרת... לא שומע, אני לא שומעת אותך, רגע. ואבנר גם מאותת לי לזוז ימינה, שמאלה, לאן לזוז? לכאן? אוקיי, טוב. סוזי, אהלן. אני לא שומעת.
היי, הנה. בגלל השעה בטוקיו.
השעה.
קצת נמנעתי, אבל התעוררתי מזל.
איזה יופי. לא, אני צלצלתי. מה השעה כבר בטוקיו? בואי תזכירי למאזינים שלנו.
אחת בלילה.
אחת בלילה. טוב, אז אתם רואים איזה מאמץ עושה סוזי עבורנו? אחת בלילה, והיא מתעוררת במיוחד בשבילנו. וואו, I'm sorry. לא נורא. טוב, בסדר. אז סוזי, אני גם אמרתי למאזינים שלנו ולצופים, שמי שרוצה ישלח לי הודעה בוואטסאפ, ונעלה אותו לשידור אם יש לו שאלות אלייך. אז אני אציג את סוזי כמו שצריך. סוזי כהן הוקובו, גרה 30 שנה בטוקיו ביפן, מחברת את הספר זרה ביפן, אחרי כך הרבה שנים, וסוזי כאן איתנו, היא עושה סיורים ועוזרת לישראלים שמגיעים ליפן. כל מי שצריך אותה מוזמן להתחבר אליה, למצוא אותה בדף הפייסבוק שלה והאתרים שלה, לחשום בגוגל סוזי כהן אוקובו ולמצוא את סוזי מאוד מאוד מהר עם הטלפון והכל, אפשר לדבר איתה בוואטסאפ, והיא עוזרת לכל הישראלים שמגיעים לטוקיו. אוקיי, אז עכשיו אנחנו, סוזי, אני רק אמרתי לצופים שלנו שאנחנו בחלק ב', אנחנו נמשיך היום עוד כמה שכונות בטוקיו, ומשם אנחנו נעבור לקיוטו, בתקווה שנצליח, ועכשיו אנחנו נתחיל בתוכנית שלנו.
עכשיו בשידור חי, קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני. עכשיו בשידור חי, קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני.
בתוכנית הקודמת אני סיפרתי על המקהלה המיוחדת של היפנים ששרים בעברית שירים ישראלים. מקהלת השחר מבית שלום. כל מה שסיפרתי עליהם כבר אפשר לשמוע בתוכנית הקודמת בהקלטות, בפייסבוק שלי, אבל הפעם אני רוצה להשמיע לכם שיר של מקהלת השחר מבית שלום. השיר הזה הם שלחו לי אותו למחרת ההתקפה והטבח של השביעי לעשירי, והם שרו לי את השיר כשהלב בוכה. בואו נשמע את השיר. Thank you. טוב, אז שמעתם את ההרמוניה הנפלאה של מקהלת השחר, ובתוכנית היום אני רוצה להתחיל בנושא של הקיסרות ביפן. תכף סוזי כמובן יהיה לה מה להוסיף על זה. קיסר ביפן, אין לנו הרבה מדינות בעולם שיש בהם קיסר או מלך, אבל משהו שאני ממש ממליצה זה ללכת לבקר בארמון הקיסר בטוקיו. ארמון הקיסר בטוקיו נחשב הלב ההיסטורי של יפן. ארמון הקיסר הוא מעונו הרשמי של קיסר יפן ומשפחתו. המתחם עצום, הוא בנוי על חורבות של טירת אדו עתיקה, שהייתה מרכז הכוח של השוגונות. כולכם, אני בטוחה, ראיתם את הסרטים היפנים עם שוגון וסמוראי. במשך מאות שנים השוגונים שלטו ביפן, למרות שהקיסר תמיד שלט, אבל היה לו תקופות שהכוח והעוצמה היו נתונים בידי השוגון, ומרכז הכוח של השוגון היה תקופה מאוד מאוד ארוכה בטוקיו, למרות שהעיר הבירה הייתה קיוטו. במשך מאות שנים, אחרי כן היא עברה כמובן, מטירת קיוטו לטוקיו המודרנית. הארמון מוקף חומות אבן עתיקות ותעלות מים רחבות, ממש כמו חפירים כאלה, שמשמרות את ההיסטוריה של המקום. במסורת היפנים התאריך, אני אספר לכם קצת על הקיסר, כדי שתדעו רקע קצר בעצם, על למה הקיסר כל כך חשוב ביפן. בעצם מה שהיפנים אומרים זה שהתאריך שבו נוסדה יפן על ידי הקיסר ג'ימוטון טנו, שככה קראו לו לפני 2600 שנה, תומכי הקיסר יצרו, לקטו אסופה של שירים וסיפורי אגדה שמתארים את התגלגלות האלוהות מאלת השמש המטרסו, שהיא הבחירה באלי הפנתאון של השינטו, של דת השינטו, לקיסר הראשון, מייסדה של השושלת. הם פשוט חיברו את זה לקיסר הנוכחי בכל תקופה ותקופה, והשושלת הזו שבעצם כתבה את ההיסטוריה הקדומה של יפן, זו אותה שושלת יותר מ-2600 שנה, זה אותם צאצאים של אותו קיסר מלפני דורות על גבי דורות. קיסרי יפן היום הם צאצאים ישירים של הקיסר מלפני 2600 שנה. אז בעצם קיסר יפן הוא סמל המדינה היפנית מתחילתה של ההיסטוריה היפנית ועד היום. התפקיד שלו, כמו שאמרתי קודם, מרכז הכוח היה נע בין הקיסר, אם הקיסר היה מספיק חזק, לבין השוגון, שהיה כמו מפקד הצבא שלו, או שהיו לו תפקידים טקסיים בלבד. למשל היום, תחת החוקה הנוכחית של יפן, הקיסר הוא דמות טקסית בלבד, כמו מלכת בריטניה שהייתה היום המלך צ'רלס. הקיסר הנוכחי של יפן הוא הקיסר נרוהיטו, הוא עלה לכס הקיסר לאחר שאביו, הקיהיטו פרש ב-2019, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של יפן, שהקיסר פורש לפני שהוא מת, ומעביר את השושלת לבן שלו, והקיסר נרוהיטו העכשווי הוא הנכד של הקיסר הירוהיטו, שהיה קיסר בתקופה הקשה של מלחמת העולם השנייה, בתקופה שארצות הברית, אתם יודעים, הפילה את צצות האטום על הירושימה ונגסאקי. אז כמו שאמרתי, אני מאוד ממליצה לארמון, לבקר בארמון. הביקור הוא חוויה ייחודית, הוא משלב היסטוריה יפנית עתיקה עם הסמליות של המונרכיה המודרנית, והוא מהווה ריאה ירוקה וענקית בלב טוקיו. בעצם מה ניתן לראות ולבקר בפועל? הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים לדעת על ביקור הוא שהארמון הפנימי סגור לציבור הרחב באופן קבוע. אנשים רגילים, פשוטי עם, כמוני וכמוכם, לא יכולים להיכנס לארמון הפנימי. הביקור התיירותי מתמקד רק בשטחים החיצוניים, שיש בהם די הרבה מה לראות. גם גשר ניג'ובאשי, שהוא גשר שמופיע בתמונות המפורסמות ביותר של הארמון, והמקום בו מתאספים רוב המבקרים. הנה, אבנר ישים לנו עכשיו את התמונה, ואתם רואים שבעצם יש שם, זה שני גשרים, גשר אבן וגשר מתכת קדמי, שהם המובילים אל שער הכניסה הפנימי של הארמון. זה המקום מושלם לצילום, כי מאחורי הגשרים רואים את חזית המבנה הקיסרי, ככה מציץ מלמעלה. יש גם את הגנים המזרחיים, שזה החלק היחידי במתחם הפנימי שעוד פתוח לציבור באופן קבוע וחינמי. הגנים מאוד מטופחים, ונותנים לנו תחושה של שקט ושלווה, מקום אידיאלי לנוח מהמולה של טוקיו, ליהנות מגנים יפנים קלאסיים, ולראות שרידים ארכיטקטוניים היסטוריים. הגנים החיצוניים זה אזור רחב ידיים שמשתרע בין הגשר שראיתי לכם לתחנת טוקיו. האזור הפתוח תמיד מלא שרידים, באנשים, ויש בו עצי אורן יפהפיים. מתי אפשר להיכנס לארמון הפנימי? תראו את התמונה שעכשיו אבנר ישים לנו. הארמון הפנימי נפתח לציבור הרחב רק פעמיים בשנה, בראש השנה, שני בינואר, שזה אותו עוד חודש, והקיסר מופיע במרפסת עם בני משפחתו, כמו באנגליה, אתם יודעים, הם עומדים על המרפסת ומברכים את הציבור, אבל רחוק, רחוק, כמו שאתם רואים בתמונה, אסור להתקרב, כי הם בני, לא, הם בני האל, אסור להתקרב, פשוטי העם כמונו לא יכולים להתקרב, והתאריך השני שאפשר להיכנס ולנופף לשלום, זה ביום הולדת של הקיסר, הקיסר הנוכחי נולד ב-23 לפברואר, אירוע זה בו הקיסר בעצם מברך את הקהל. ב-30 לפברואר 25, נרואיתו הקיסר חגג את יום הולדתו ה-65, שזה היה אירוע יום הולדת חג לאומי. בחג הזה הם פותחים את שערי ארמון, והקיסר נועם מהמרפסת, וכולם שם כל כך נרגשים, והוא מקבל מכתבים וברכות מהתושבים. חשוב מאוד לציין, ותכף סוזי תוסיף לנו אם צריך עוד דברים, הביקור בארמון ובכל הגנים היפהפיים דורש הרבה הליכה. צריך לבוא עם נעלי הליכה נוחות, המתחם כולו עצום. צריך, מומלץ אפילו להקדיש כמה שעות להליכה נינוחה בין החפירים, הקשרים וכל ההגנים. ובוא נשמע, סוזי, אני בטוחה שיש לך מה להוסיף על הקיסר ועל הארמון, נכון?
נכון.
אוקיי.
קודם כל, כל הישראלים שמגיעים לטוקיו והם אוהבים ג'וגינג, אוהבים מרתון וכאלה, הם תמיד יגורו קרוב לבית של הקיסר, כי שם אפשר להקיף אותו מסביב, זה בערך איזה 6 קילומטר, אנשים פשוט מקיפים אותו, רואים, כולם רצים בבוקר. דבר שני, אם אתה מגיש פספורט, ויש אתר באינטרנט שאתה יכול להירשם, ויש מין סיורים קבוצתיים כאלה שאתה יכול כמעט להתקרב עד לבית שלו עם מדריך יפני ושמים אוזנייה, והייתי בכמה סיורים כאלה. אז מי שמאוד רוצה צריך להיכנס, יש גם בקיוטו ויש גם בטוקיו, ואפשר להיכנס קרוב אבל לא להגיע עד לבית שלו. יש המון רכילות, המון המון, יפן מרחלת עליהם, את יודעת, כל
כן,
בכל העולם.
כן.
הקטע הוא שאין לו בנים, יש לו רק בת.
נכון.
ויש פה בעיה, כי לפי
החוקה היפנית,
בעצם אישה לא יכולה להיות קיסרית.
נכון, זו חברה שוביניסטית.
עכשיו יודעים מה לעשות. עכשיו לקיסר הנוכחי יש אח, שהוא קצת יותר צעיר ממנו. האח הזה,
שני בנים.
והבן הזה הוא צעיר, הוא אפילו לא הגיע לגיל 20. והוא מגדלים אותו היום, כנראה להיות הקיסר הבא. בגדול, הם כולם בורחים מהמשפחה. זה אומר שלקיסר יש אחות, היא התחתנה עם בן אנוש,
כן.
והיא לא רוצה, יצא לגמרי מהמעגל. אותו דבר, שתי הבנות של הילד הזה שהולך להיות כנראה קיסר, יש לו אחיות גדולות ונשואות. גם הן התחתנו עם פשוטי עם. אז כאילו לאט לאט הם בעצמם בוחרים לצאת מהמעגל, כי לכולם כבר זה קשה, תקשיבו, להיות בן של, או משפחת הקיסרות, כמו שאת אומרת, יוצאים מהבית, צריך לדווח, אפשר לעשות מה שרוצים, אתה נמצא במין כלא כזה, אז הם לאט, 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 לאט מתחילים להשתחרר. עכשיו, אשתו של הקיסר הנוכחי, היא קצת דיכאונית, והיא לא אוהבת לנסוע לחול, והיא לא אוהבת ללכת לכל מיני אירועים, והיא עושה הרבה בעיות, אבל היא מקסימה, והיפנים אוהבים אותה, כי היא אומרת בפנים, היא אומרת, אני, תעזבו אותי. אז כאילו הוא נוסע לכל הטיולים האלה שהוא נוסע, זה חתונות בעולם, זה כל מיני מקומות שהוא מגיש פרסים. הוא עכשיו נוסע עם הבת שלו, כי היא כבר ילדה גדולה. היא נחשבת שהיא עובדת באום, משהו כזה, התחילה לעבוד ממש לא מזמן. והיא נוסעת איתו לכל מקום עכשיו, במקום אשתו שהיא שנים לא יצאה, פשוט לא יצאת מיפן, היא כמעט לא טסה. היא מעט מאוד פעמים יצאה. ומאוד אוהבים אותם, היפנים מאוד אוהבים את המשפחה הקיסרית,
כן, מעניין שאת אומרת את זה, כי אני קראתי איזשהו מאמר לא מזמן, שהיפנים רוצים אפילו לתקן את החוקה בצורה כזו שהיא, הבת של הקיסר, כן תוכל לרשת אותו, ולהיות הקיסרית הבאה.
השאלה היא תרצה, האמא שלה לא מעודדת את זה. כאילו, מה שהיא נולדה היא לא עודדו. האמא אמרה, אני רוצה אותה שהיא תהיה בגן רגיל, אני רוצה שהיא תעשה ככה, אני רוצה... וכאילו, לא מעודדים אותה להיות קיסרית. בואו נראה מה יהיה בעתיד. כן. כרגע יצאה לדרך חדשה, והיא דווקא נוסעת עם אבא שלה לכל מיני מקומות. אם היא תרצה, אפשר לשנות חוקה, כמו ששינו חוקה שהאבא יפרוש. נכון. לקח 5 שנים, מהרגע שהוא ביקש לפרוש, עד הרגע שהוא פרש, 5 שנים. של הכנות.
כי זה לא מקובל.
יש עוד הורמון בטוקיו, שנמצא מול השגרירות הקנדית, ששם גר האבא, האבא שעדיין בחיים, הוא גר שם עם אשתו, פעם הבן שלו היה גר שם. עכשיו הבן עבר להורמון הגדול.
מתחלפו.
אז כאילו, כן. האבא אבל עדיין יוצא החוצה, ועדיין עושה כל מיני דברים, ועדיין מסוגדים לו גם.
בוודאי, כי לרדת ממעמד של חצי אל לאדם פשוט, בוא נאמר שזה ממש לא פשוט.
כשעשית המלחמה, הוא הרים ידיים. הוא אמר, אני בן אנוש, בבקשה, אני לא אלוהים יותר. זה היה ממש, כשהוא פשוט אמריקה, הוא נכנע לארצות הברית, וזה היה הרגע שהעם הבין שמהיום הבן אדם הפך להיות בן אנוש.
כן, ולא אל.
כן, מעריצים, מעריצים אותו.
כן. טוב, יפה סוזי, החכמנו. עכשיו אני רוצה לשים לנו את השיר של בית שלום, שיר מדהים של יורם תהרלב, עוד לא תמו כל פלאייך. חשוב לי לציין, שומעים אותי? חשוב לי לציין שהשיר הזה היה של מקהלת השחר מבית שלום בטוקיו, ביחד עם מקהלת אנקור מירושלים. הם שרו ביחד. טוב, עכשיו אני רוצה לספר כמה משפטים על יפן בכללי. אז אתם יודעים, יפן מעצמה כלכלית ותעשייתית שהיא נמנית על שבע המדינות המתועסות הגדולות בעולם, ה-G7, שבע ה-G, השבע, Great 7, השבע הגדולות. אתם יודעים, במלחמת העולם השנייה, אנחנו בהמשך, בסדנה הזו, נדבר על הפצצת האטום, אז, וכמובן, במלחמת העולם השנייה נחרבו הרבות, ברבות מהערים שלה. לאחר המלחמה התחוללה במדינה מהפכת תעשייתית מועצת. אמריקאים, אתם יודעים, הם גם הרסו את המדינה, והם גם אחר כך עזרו לעשות אותה, לייצר אותה, לפתח אותה כמדינה תעשייתית. בשנות ה-80 היא הפכה להיות הכלכלה השנייה בגודלה בעולם אחרי ארצות הברית. כיום, אתם יודעים, סין מזנבת בארצות הברית, יפן ירדה מגדולתה, היא נחשבת לכלכלה השלישית, ולאט לאט דוחקים אותה אחורה. הודו וכמובן מדינות גרמניה ובאירופה ועוד מדינות. המטבע, היין היפני, אתם יודעים, הוא המטבע השלישי הכי נסחר בעולם. אחרי הדולר, שזה מקום ראשון, האירו, והיין היפני, אבל היין היפני הולך ונחלש. החברות היפניות נתקלות בתחרות הולכת וגוברת מול חברות התעשייה הסיניות, שמשתלטות בהדרגה על השווקים האסייתיים. הצמיחה הכלכלית ביפן היא מאוד איטית ב-30 שנה האחרונות, היא בגלל, הכלכלה היפנית מתכווצת, וצומחת ממש באיטיות בגלל התכווצות האוכלוסייה, שגם נדבר על זה בהמשך. הדמוגרפיה השלילית, ההתכווצות וההזדקנות של האוכלוסייה מאוד מאוד משפיעות על הכלכלה. על פי הערכות שונות, אוכלוסיית המדינה ב-2050, ב-2050 היא תמנה פחות מ-100 מיליון תושבים, ואתם זוכרים, בשידור הקודם דיברנו על זה שביפן כיום יש 130 מיליון תושבים, והם הולכים ומתכווצים. סליחה, 123 מיליון תושבים, והם הולכים ומתכווצים, וכנראה שהאוכלוסייה הולכת ופוחדת. דרך אגב, חשוב לציין, קראתי לא מזמן כתבה שבאום דרגו את יפן כמדינה שיש בה הכי הרבה בני 65. זאת אומרת, שכבת הגיל של בני 65 הכי הרבה בעולם, שזה פשוט לא יאומן. טוב, להזכירכם, לא סיימנו עדיין את השכונות המיוחדות של טוקיו, אז אנחנו נתחיל בגינזה, וכמובן סוזי פה איתנו כי היא גרה בטוקיו. נתחיל בגינזה, שהשכונה שאני מאוד מאוד אוהבת, אני קוראת לה השדרה החמישית של טוקיו. כאן הכל יוקרתי, מותגי על, בתי קולבו ענקים. תכף אבנר ישים לנו את התמונה של גינזה. בתי קולבו ענקים, אדריכלות מודרנית מרשימה. בסופי שבוע סוגרים את הרחוב הראשי, לכלי רכב סוגרים אותו, והוא הופך להיות מתרחוב ענק ואלגנטי. רוב הגינזה הוא ללא ספק הכתר הנוצץ על ראשה של טוקיו. טוקיו, מרכז יוקרתי, מרכז המותגים, מרכז האופנה העילית, המסורת התרבותית של העיר גם כן אפשר למצוא שם. לעתים קרובות הוא מושווה לשדרה החמישית, כמו שאמרתי, בניו יורק, או אפילו לשאנזליזה בפריז. השם גינזה, מאיפה בא השם גינזה? המשמעותו ביפנית, מקום הכסף, או מטבעת הכסף. מקור השם זה שבאזור הזה בעצם פעלה מטבעה רשמית של כסף בתקופת אדו. אנחנו מדברים על המאה ה-17-18. למרות שרוב המבנים המקוריים כמובן נהרסו שריפות וכדומה, גינזה נבנתה מחדש והפכה למרכז המודרניזציה המוקדמת של יפן, תוך שמירה על סטנדרט גבוה של אלגנטיות ועיצוב. האווירה בגינזה משלבת אדריכלות יוקרתית וחדשנית לצד מוסדות ותיקים. הכל כנראה מלוטש, נקי ושקט, ממש שקט יותר יחסית לשכונות הפרועות שדיברנו עליהן כבר בשבוע שעבר, למשל שיבויה או שינג'וקו שנדבר עליה בהמשך. יש כמה אטרקציות מרכזיות בגינזה, רחוב צ'אודורי, שזה גן עדן להולכי רגל, רחוב הראשי המרכזי של גינזה. הרחוב הזה, כמו שאמרתי, נסגר לתנועה, זה הזדמנות נהדרת לשוטט בין החנויות, יש גם את מגדל השעון וקו, אבל בעצם אני חושבת שסוזי תדע לספר הרבה הרבה יותר טוב ממני על המקומות בגינזה. אז בואי, סוזי, תחכימי אותנו.
נכון, היינו עכשיו בבית של הקיסר. הליכה ברגל של 10 דקות, רבע שעה מהבית של הקיסר, אנחנו מגיעים בעצם לגינזה.
כן.
יש קו ממש רחוב ראשי שאפשר ללכת אותו. כמו שאת אמרת, שטח מרובע בגינזה הוא הכי יקר ביפן, והיה פעם הכי יקר בעולם. היום אין מה לעשות, הכלכלה קצת ירדה, אז זה פחות, אבל עדיין גינזה נחשבת הכי יקרה. את כל הפירמות שרואים בגינזה אפשר לראות בשינג'יקו, בשיבויה, בכל מקום. הרי לואי ויטון, שנל וגוצ'י יש בכל מקום, בכל בית קולבו. זה סגידה, סגידה של יפן למותגים. יש להם כמובן את המותגי על שלהם, אבל אין מה לעשות, יפנית אוהבת שיהיה לה לואי ויטון, ויהיה לה את הגוצ'י הכי הכי חדש. זאת יפן, אין מה
כן,
לעשות.
כן, אבל את יודעת מה הישראלים אוהבים בטוקיו? את יוניקלו. אין, איך שאני מגיעה ליפן עם קבוצות ישראליות, איפה יוניקלו? רוצים יוניקלו, רוצים, ולא מפסיקים לנדנד, עד שאנחנו לא מגיעים לסניפים של יוניקלו.
אז אני תמיד מסבירה להם, אל תלכו לזה של גינזה. של גינזה מהמם, הוא יפה, אבל הוא מלא בתיירים בבלגן. יש בכל מקום, יש בשינג'יקו, בשיבויה, בארג'וקו, איפה שאנחנו רוצים, יש לנו יוניקלו. יש באוסקה יוניקלו, בקיוטו יוניקלו. זאת אומרת, אין לחץ על היוניקלו, אבל כן, כולם רוצים ללכת לחנות ולקנות וליהנות, ובאמת זול כל כך עכשיו שאנשים באמת נהנים ביפן. כרגע ישראלים מרגישים הכי הכי עשירים בטוקיו. בגינזה אפשר למצוא אוכל מאוד טעים, כל המסעדות הטובות, כל המישלן, יש ביפן כן, הרי כן. כמויות של מסעדות מישלן, ובגינזה יש את רובן, הבתי קול בו, מזל שגם אם זה גינזה, הקפה הוא אותו מחיר, כן? הקפה שאני אשתה בשינג'יק הוא דומה לקפה שאני אשתה בגינזה. זה לא אומר
ש... אותו מחיר?
שמי... עוד הפעם?
אותו מחיר?
אותו מחיר. כי זה רשתות. את יודעת, רשת לא מעלה מחיר, אלא אם כן את הולכת לאיזה משהו עתיק מיוחד. חמש דקות משמש לנו גם את שוק הדגים, שהוא ממש קרוב לשם, נכון, סקיג'י.
כן.
אבל בגדול גינזה היא הלב, היא באמת הלב של טוקיו. היא נמצאת בלב שלה, בטבעת הכי יקרה של טוקיו, פחות גרים בה, צריך לתת איזה 10 דקות, רבע שעה ככה בהליכה כדי להגיע לאזור מגורים, זה יותר אזור באמת של עסקים וחנויות, והיא מתחדשת, אני רואה כל הזמן בניינים חדשים, כל הזמן קורים שם דברים, וכמו שאמרת, היא דרך אגב היא לא גבוהה, היא מאוד יפה והיא דומה מאוד לאמריקה, אבל בגלל רעידות אדמה הם לא עולים לגובה, אז אין שם 30-40 קומות, רואים 15 קומות, זה הכי גבוה שיש כרגע, כולם אוהבים את גינזה, גם היפנים אוהבים את גינזה, מרגישים שם אלגנטיים, נחמד, נעים, ואני חושבת שזה הרוב הכי שקט שיש לנו. אם אנשים שואלים אותי איפה לגור, אני אומרת, אם אתם אוהבים רעש ובלגן, ברור לכו לשיבויה, אבל אם אתם בקטע של אופנה ויופי ואלגנטיות, לכו לגינזה,
בשקט.
זה המקום.
ושקט. יש שם את המסעדות סושי הכי טובות, אני הבנתי, בגינזה.
יש מסעדות טובות, ואם אתם נמצאים במקרה בטוקיו, אז יש את הבית קולבו מיצקושי, ולרדת לבי-2, ויש להם שם את הקומת אוכל הכי יפה בטוקיו, ולמטה יש סופר טוב, ויש שם סושיות טובות, כבר בבניין עצמו, אז ממליצה בחום. ואת גינזה 6, שזה נחשב גם לבניין הכי יפה שיש לנו שם, בקומה 6, יש שם חנות ספרים מהממת, ויש שם גלריות, ובתי קפה, ונחמד שם.
רציתי לציין את גינזה 6, כן, הוא מאוד ידוע. טוב, יפה. אז בעצם הצינו את גינזה, ואנחנו נתקדם לשינג'וקו, מה שאמרנו. כשהחושך יורד, אני ככה קוראת את זה, כשהחושך יורד וכל העיר נדלקת באורות נאון, הכי, המקום שעושה את הכל, את הכי, הכי טוב לשעות הלילה זה שינג'וקו, שנחשבת ללב טוקיו באורות הנאון, זה רובע ענק, שמורכב ומהווה את אחד המרכזים המרשימים, הדינמיים ביותר בטוקיו, עיר בתוך עיר, שם הכל נמצא, עסקים, חיי לילה פרועים, שקט של גן יפני מסורתי, באחת מתחנות הרכבת העמוסות בעולם. סוזי, יש סרטון אחד ביוטיוב שאני תמיד אומרת, שולחת לאנשים את זה בוואטסאפ לקבוצה, על הסדרנים המיוחדים שדוחפים את האנשים פנימה לרכבת. זה פשוט הקטע הזה מדהים ומצחיק את כולם. האנשים דוחסים אותם כמו דגים.
שאת גרה כאן, זה עצוב, זה מאוד מלחיץ. היפנים נורא בסטרס מזה שתדעו, כי בבוקר לעלות על רכבת זה לא צחוק. אנחנו נדחסים שם כמו אני לא יודעת מה, וכל יום הם צריכים לעשות את זה, במשך כל החיים, זה סיוט.
אז למה לא מוסיפים קרונות? בשביל מה לדחוס את האנשים ככה?
אל תשכחו שחוץ מטוקיו, העיר, מסביב לה, יש ערים גדולות כמו יוקוהמה, סאיטמה, צ'יבה, וכולם באים לעיר לעבוד. כן. נכנסים לעיר הזאת יותר מ-30 מיליון איש, זה המון.
נכון.
ותחשבו על זה שכולם יוצאים בשעה 9 שצריך ללכת לעבודה, כולם במשרדים. באה רכבת כל 2 דקות, היא מפוצצת. אבל מדובר על שעה 8 עד שעה 9:30. 9:30 הכל נרגע, כולם כבר במשרדים ויש רגיעה. Mm-hmm. וגם תלמידים נוסעים לבית ספר, תחשבי על זה. שינג'יקו, כן. יש לנו בטוקיו אזורים לפי גילאים. Mm-hmm. זאת אומרת, בשיבויה אנחנו נראה ממש צעירים. אלה של גינזה לא יבלו בשיבויה, אלה של שיבויה לא יבלו בגינזה, אבל כן יבלו בשינג'יקו. כי שינג'יקו זה קצת בוגרים יותר, הם כבר עובדים, אבל הם לא שיבויה סטייל, הם לא האלה שמתלבשים כזה מוזר, וזה הם הולכים כבר עם חליפות, הם או סטודנטים או שהם כבר עובדים.
Okay.
ומה הכיף בשינג'יקו? הכל זול. את הולכת שם לבר, mm-hmm. את אולי ב-3,000 ין, שזה 60 שקלים, את יושבת ואת אוכלת ושותה ושרה לך בקרה עוקב, עושה כיף. אז כולם נוערים לשינג'יקו בערב, לשיר, לרקוד, לעשות שמח. עכשיו, יפני ממוצע לא הולך הביתה אחרי העבודה. הוא תמיד ילך החוצה לשתות ולאכול, הוא לא יאכל בבית. אז הם ברחובות עד הרכבת האחרונה, עד 12 בלילה, כולם ברחובות. Mm-hmm. אז כאילו... ממש לחץ על שינג'יקו בערב. כן. היא ממש כרגע שקור כלבים בחוץ, הם ברחובות כולם. את נוסעת לשינג'יקו ב-11 בלילה, היא מפוצצת. Mm-hmm. לעומת זאת, גינזה ב-11 בלילה ריקה, רגועה mm-hmm. לגמרי.
נכון.
שיבויה לחוצה בדיוק כמו שינג'יקו. עכשיו, יש לנו עוד הרבה רובעים כאלה בתוקיו שהם אזורי בילוי. עכשיו, כל אחד הולך קרוב למשרד שלו, לבית שלו. Mm-hmm. לא כולם מגיעים עד שינג'יקו. אבל אין מה לעשות, שינג'יקו זה אזור מגורים ואזור עסקים. Mm-hmm. אז אנשים שם, מסתובבים שם 2 מיליון איש ביום, את יודעת מה זה? ברכבת 2 מיליון, זה מלא.
נכון.
זה כמויות אדירות.
אני ממליצה גם בשינג'יקו לעלות למגדל ממשלת מטרופולין טוקיו, לקומה למעלה, והנה אבנר עושים לנו רגע את התמונה של שינג'יקו שלא נשכח, זה חשוב לי שהם יראו. בכל אופן, המגדל הזה כדאי לעלות למעלה, זה מגדל שפתוח חינם לקהל הרחב, ואפשר לראות משם את הר הפוג'י, ויש לי עד שם בתי מלון מאוד יוקרתיים שם, הפארק הייאט, המפורסם, שאני הבנתי ש...
הוא כבר סגור מלא זמן.
אה, באמת?
כנראה שנה כזו ייפתח, הוא בשיפוץ כבר מלא זמן, אבל הוא יפה, הוא מהמם.
את יודעת שהוא היה בסרט... כן, הסרט עבודים בטוקיו.
נכון.
עם ביל מרי וסקר...
בוא נגיד שהבתי מלון היוקרתיים הם ליד הבית של הקיסר.
כן.
שם יש את הפור סיזן, ויש שם את המן, ויש שם את כל היפים. בשינג'יקו יש בתי מלון מצוינים, הם לא גרועים, אבל הם כאילו פחות יקרים מגינזה. Mm-hmm. אבל מומלץ.
יפה, יפה, אוקיי. יש את הרובע הזה שנקרא קבוקי קיצ'ין, משהו כזה?
קבוקי צ'ו.
כן.
כן, בקבוקי צ'ו, שזה נמצא בתוך שינג'יקו, איפה שהגוזילה.
נכון, הראש של הגוזילה, כן.
נכון, אז שמה זה האזור, אני קוראת לו אזור הזימה. כאילו, יש שם דברים לא נעים. אני לא אוהבת לילדים, נגיד, להביא לשם בערב. לדעתי זה לא יפה.
אה, באמת?
יש שם הרבה זנות, הרבה יקוזה. יש שם המון פצ'ינקו, אימורים, מערכות. אז כאילו, זה אזור... ליפנים זה חוויה, זה צחוקים, אבל הזרים קצת נלחצים בלילה שם. במיוחד ילדים. אני לא הייתי מסתובבת שם בלילה עם ילד בן 5-6. זה לא מקום, כאילו, לילדים. אבל כן, הקבוקי צ'ו הוא נחשב לאזור... של חיי הלילה של שינג'יקו.
הבנתי. ואיפה לאכול שמה? מה לאכול?
וואו, יש שם כמויות של מסעדות. את פשוט הולכת ברחוב, וסושיות כמה שאת רוצה, ובשר כמה שאת רוצה.
יש שם הרבה דוכני רמן, כחון. כן.
מלא. אוכל לא חסר ובזול.
טוב.
אנשים שואלים אותי תמיד, איפה הכי טעים לאכול? מה את אומרת? אני אזמין את המסעדה הזאת, חברים נתנו לי מסעדות. אז אני מסבירה להם, תקשיבו, יש כל כך הרבה מסעדות, וכולם טובות. לא חייבים להילחץ מהמסעדות. יש מקום לכולם, אין מה לדאוג. אז כאילו, בקטע של המסעדות, סושי טוב יש בכל מקום. רמן טוב יש בכל מקום. טעמים דומים. אז לא להילחץ על הקטע של האוכל, כי יש אוכל בשפע. גם לצמחונים, גם לטבעונים, גם לשומרי מסורת. כולם יכולים לאכול בטוקיו, יש מה לאכול.
טוב, תודה סוזי, זה לגבי טוקיו. אני רציתי, עוד לא כיסינו את כל האתרים בטוקיו, יש עוד המונים, למשל על האי אודאיבה לא הספקנו לדבר, אבל אני רוצה להתקדם, בכל זאת זו תוכנית רדיו, אני רוצה לעבור לקיוטו. קודם כל, קיוטו זו עיר שהיא מדהימה ומלאה בהיסטוריה, תרבות ויופי, אבל איך אנחנו נוסעים לקיוטו? ברכבת, השינקנסן. כמובן, אני מאוד ממליצה לנסות נסיעה אחת לפחות ברכבת הבולט טריין. אני קוראת הבולט, את יודעת, רכבת קליה, שזה פשוט חוויה. הנסיעה ברכבת המהירה הזו מטוקיו לקיוטו, שעתיים וחצי, אם אתם לוקחים את הקו הישיר כמובן, שלא עוצר בתחנות. הרכבת הזו היא המהירה ביותר בעולם לפי דעתי. פעם הראשונה שאני עליתי עליה, ציפיתי, חשבתי שאני אוכל לראות את הנוף, אבל אי אפשר לראות את הנוף, זה בזז כזה, את יודעת, את לא רואה כלום, הכל חולף לידך, זה כמו טיסה מהירה, ופשוט תענוג. אז את השינקנסן, הנה אבנר, ישים לנו את התמונה של הרכבת, אבל אנחנו נמשיך ונדבר על זה, אפשר להוריד. אז הרכבת הזאת היא ידועה בעולם בשם הבולט טריין. היא נוסעת במהירות של בסביבות 300 קמ"ש, מה שהופך אותה לאחת מדרכי הנסיעה המהירות והנוחות ביותר ברחבי יפן, אבל יש בה גם בטיחות C, שפשוט מאז תחילת פעילותה מ-1964, לשינקנסן יש אפס הרוגים. אין הרוגים, אין תאונות, זה שיא הבטיחות. הבטיחות הזו יוצאת דופן, מעידה בעצם על הסטנדרטים היפנים הבלתי מתפשרים. דרך אגב, לפני כמה ימים היה בטלוויזיה איזשהו קטע שיראו שיורד הנהג של הקטר, של השינקנסן, באחת התחנות, והתנצל בפני הנוסעים שהוא אחר בשתי שניות. את ראית את הקטע הזה? זה התפרסם כנראה בכל העולם?
אני הייתי מאחרת בקטנה, אבל הם מבקשים סליחה.
הוא ביקש סליחה, הוא אחר שתי שניות.
אמרו להם להגיד להיזהר שלא לעשות תאונות, עדיף לאחר כמה שניות, מאשר שהם יסו חס ושלום תאונה.
כן, זה לא יאומן. בישראל אנחנו הרכבות מאחרות כל הזמן. שתי שניות, הוא ירד להתנצל.
אני אומרת גם לתיירים, תיזהרו שלא תעלו לי על רכבת 5 דקות לפני, היא ליד אחר. היא צריכה להיות על הדקה, מה שכתוב לכם על הכרטיס, על הדקה תעלו. אנשים אומרים לי, יו, עלינו, לא ידענו אותי, לא, אסור.
הם הגיעו למקום אחר.
כל 5 דקות עוברת רכבת. כן. אז כאילו, גם צריך לעלות מהר, ולנסות לא לבוא עם מלא מזוודות. כן. תנסו לשלוח את המזוודות ממלון למלון, ותיסו עם טרולי. זה קשה להעמיס את כל המזוודות לרכבת, כי יש לה 2 דקות אולי לעלות, 5 דקות. אז כאילו, אנשים שואלים אותי, אני אומרת, אל תיקחו מזוודות איתכם.
אוקיי. טוב, אז רציתי גם להוסיף שהקרונות מאוד מרווחים, הרבה יותר מרווחים אפילו מטיסה, שקט מאוד, לא מרגישים את הרעש של הרכבת, המושבים כמובן ניתנים להסתובב איתם לכיוונים אם באים עם קרובי משפחה או רוצים לשבת 4 וכאלה, אז הן פועלות על מסיעות יהודיות, אבל אני רציתי בעצם להגיע לקיוטו, אחרת אנחנו לא נתקדם היום. תשמעי, את מספרת דברים כל כך מעניינים, שאנחנו, אבל זה בסדר, אז יהיה לנו עוד שבוע. אנחנו לא ממהרות לשום מקום, נכון סוזי? הכל בסדר.
את אחת בלילה, הכל בסדר.
את אחת בלילה, כן, בסדר. הבנתי, אולי יהיה לי פתרון לזה לפעם הבאה. אבל מרחק נסענו בשינקנסן, מטוקיו לקיוטו, 365 קילומטר, שזה כמו לרדת מתל אביב לאילת, משהו כזה. בקיוטו יש 1.5 מיליון תושבים. קיוטו שימשה כבירתה של יפן במשך למעלה מ-1,000 שנה, ולכן כמובן יש לנו הרבה מאוד, עשירה מאוד במקדשים, גנים, רובעים מסורתיים, ואיפה כדאי לבקר בקיוטו. אז ברור שבמקדשים המיוחדים, ואני אמשיך אחרי כן, אם נספיק את שבוע, אם לא שבוע הבא, על רובע גיון, רובע הגיישות. וואו, כשאני אומרת רובע הגיישות, לכולם נדלקים הפיוזים. אז אני מקווה שנספיק היום, אם לא, נדבר על זה שבוע הבא. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם בעצם על המקדשים המיוחדים, שאסור לפי דעתי לפספס. אחד המקדשים הוא מקדש פושימי ינארי, מאוד מפורסם שהוא הופיע בסרט, בסיפורה של גיישה כמובן. הנה, אבנר ישים לנו את התמונה של המקדש המדהים הזה. הוא ידוע בזכות אלפי שערי התורי, איך אומרים? תורי, ככה הם קוראים לזה. תורי, שזה השער בכניסה למקדש, וכמובן, אפשר להוריד אבנר, וכמובן, השערים האלה זה תרומה של אנשי עסקים עשירים, הם שמים את כל אחד את השער שלו בכניסה למקדש, זה כמו שאצלנו תורמים לבית כנסת, ושמים את השם עם, עם מה שהם תורמים, כמובן עם הלוח עם השם, אותו דבר פה, ואם תשימו לב, בתמונה, אבנר, תחזיר לנו רגע את התמונה, אני רוצה להראות לאנשים, במקדש, אתם רואים בתורי, יש את הרישום בצדדים, שזה השם של הבן אדם, והתרומה שהוא נתן למקדש, אפשר להוריד. אז תשמעו, השערים האלה כל כך יפים, זה, הצבע הכתום הזה מדליק, נכנסים דרך השערים האלה, ומגיעים עד לפתח המקדש הזה, יש עוד כל מיני מקדשים, סוזי, יש לך מה להוסיף על מקדש פושימיה אינארי?
כן, המקדש שינטו, שהוא קשור מאוד לתבועה, לפרנסה, לאור.
מקדש האור הזה הם קוראים לו, נכון.
כן. יש את השואלים שם בכניסה, והשואלים האלה הם בעצם פותחים את האסמים של, יש לו מפתח כזה בפה, אז כל שנה יש שם המון המון טקסים שקשורים לאורז. אורז זה בעצם הפרנסה הכי גדולה של היפנים, אם זה הסאקה שהוא מאורז, ואם זה, זה הלחם שלהם זה אורז. אז כאילו זה חשוב שכל שנה יהיה אורז טעים וטרי, אז הם מתפללים על זה, ועכשיו בדיוק קצרו את האורז. בספטמבר התחילו עוד פעם אורז חדש של השנה
הזאת. עונה חדשה, כן.
זה היה על זה טקסים, אבל כן, זה מקום מקסים שצריך לבוא לבקר, והוא פתוח. גם בערב, אם אתם לא מספיקים, הוא פתוח גם בערב, אפשר ללכת אליו, הוא לא סגור אף פעם.
כן, הוא פתוח 24/7 למיטב זיכרוני. אוקיי.
הוא מואר כזה יפה בלילה.
מדהים, מדהים. אני מאוד אוהבת אותו. עכשיו אני רוצה להראות לכם, לספר לכם על מקדש הזהב, שגם הוא חייבים לבקר בו. מקדש הזהב הוא בודהיסטי, לעומת המקדש הקודם שהיינו בו, שהוא שינטו. עכשיו אבנר ישים לנו את התמונה של מקדש הזהב, שהוא מקדש בודהיסטי, מקדש זן אפילו, הוא נחשב זן בודהיסטי. יש לו שתי קומות שמצופות בעלי זהב טהור, והוא משתקף באגם, אתם רואים בתמונה, הוא משתקף באגם כל כך יפה, הוא מוגף, מוקף בגנים מטופחים, אתם רואים, יש שם צילום שונה קצת, והמקדש הזה הוא פשוט מקדש שלפי דעתי גם מסט. יש עוד מקדש, מקדש הכסף, הוא לא מצופה כסף, אבל המקדש הזה מאוד יפה, כמו ארכיטקטורה היפנית המסורתית, הוא מפורסם בזכות הגן החול הייחודי שלו, שמכונה ים החולות הכסופים. אוקיי, יש עוד הרבה מקדשים, אבל אני רוצה לעבור רגע לפני כן. סוזי, מה, יש לך להוסיף לנו בוודאי על שני המקדשים האלה, מקדש הזהב ומקדש הכסף.
כן, זה מקדשים, זה היה שם איזה נזיר ש... מספרים שהוא קצת לא היה בסדר, והוא שרף את המקדש פעם אחת, ואז בנו אותו מחדש, והוא היה שייך לאיזה לורד יפני, ושתרמו את זה בסוף, זה הפך למקדש מאוחר יותר, אחרי שתרמו אותו, היופי שלו זה באמת הגנים שלו, בכלל, בקיוטו היופי זה הגנים. אנשים אומרים לי, אני לא אוהב מקדשים, הייתי בהודו, הייתי בזה, לא רוצה מקדשים. תראה, אנחנו לא הולכים למקדש להתפלל, לא נכנסים, לא מורדים נעליים, לא שם, אל תדאגו. אנחנו בסך הכל מסביב, נהנים לנו מטבע מהמם. אז כאילו, לא להילחץ מהמילה מקדש, כי הישראלי שומע מקדש,
כן.
הוא חושב שהוא הולך עכשיו להיכנס להתפלל. אז ממש לא. וקיוטו זאת העיר הכי הכי יפה. בלי נכון. להיות בקיוטו, כאילו לא היית ביפן.
נכון.
ואני חושבת שחייבים לבקר במקדשים. גם בכסף וגם בזה. בכסף באמת יש את השביל הפילוסופים, שהוא כן. בכניסה, נכון. בתקופה של פריחת הדובדבן, זה המקום הכי יפה בקיוטו.
כן.
זו חובה.
אוקיי, okay. רציתי עכשיו באמת לעבור לטבע בקיוטו, כמו שאמרת, קיוטו זה העיר של הטבע, יש את חורשת הבמבוקים שאני מאוד אוהבת, הנה אבנר יראה לנו אותה, שאני מאוד אוהבת לבקר בה, את רואה יש שם צילום שצילמתי את עצמי שם, חורשת הבמבוקים זה שביל קסום ש... אפשר להוריד. זה שביל קסום שחולף בין גבעולי במבוקים עצומים וגבוהים. הם יוצרים כמו מנהרה ארוכה, ירוקה ומרשימה. האזור כולו, האזור הזה, הרישיאמה, אני לא תמיד מבטא את זה נכון. סוזי, איך מבטא? איך?
הרשיאמה.
הרשיאמה, אז לא טעיתי הרבה, אוקיי. הרשיאמה, מקום פסטורלי פשוט נכון. כאילו, כשאני נכנס למקום הזה, אני מרגישה כאילו אני עושה שם מדיטציה רוחנית איזושהי. ככה אני מרגישה שם. פשוט מדהים. יש עוד אתרים היסטוריים, טירת ניג'ו, טירה מאוד מרשימה שנבנתה על ידי מייסד השוגונות, טוקוגאווה, שיש הרבה מה לספר עליו. בהמשך יש שם את רצפת הזמי, רצפות עץ. יואו, אבנר מסמן לי שאנחנו מתקדמים, אנחנו פשוט הזמן עובר לנו יותר מדי מהר.
לא נשכח גם את קיומיזודרה, שהוא גם אחד היפים. קיומיזודרה, כן. זהב, במבוקים.
נכון.
ואת מה שאת אמרת עכשיו, פושימי, פושימינרי, כן, כן. הם הטופ. אם את הולכת לכל הטופ האלה, זהו, ראית את הכי יפים.
או, אז איך את אומרת? כי יום איזו דרה, הוא
יום איזו דרה, uh-huh. את פושימינרי, את הזהב.
ואת
אם
הכסף.
אם אין לך זמן לכסף, לפחות לזהב ללכת, ויער הבמבוק והאזור של הנהר שם, קצור, הכל מהמם חובה.
אוקיי, okay, אז אני רוצה עכשיו להשמיע שיר עוד אחד של מקלת השלום. אנחנו נשמיע מקלת השחר, ירושלים של זהב. אני מאוד אוהבת, דיברנו על מקדש הזהב, אנחנו נשמיע כמה מילים מירושלים של זהב. בבקשה, אבנר. אוקיי, אז סוזי, אנחנו, יש לנו עוד 3-4 דקות, ואני הגעתי עכשיו לנושא שהוא בעצם רציתי לדבר אליו הרבה הרבה יותר, על הגיישות. אז אנחנו לא נספיק לסכם את הנושא הזה היום, אז מה שחשבתי, שנעשה מין סיכום של הדברים שדיברנו היום, ועל הגיישות, שזה נושא מדליק ורוב הגיון בקיוטו וכזה דבר, אנחנו נדבר בפעם הבאה. אז אני אשמח אם יש לך עוד כמה מילים להוסיף כזה בכללי על כל מה שדיברנו היום, ואז נעבור לשיר ונדבר על גיישות שבוע הבא.
אז בכללי דיברנו על טוקיו ועל כל הרובעים שלה, שהיא מהממת וכיפית ואפשר לבלות בה כמה ימים.
על האי אודאיבה לא הספקנו לדבר, על אודאיבה.
אי אודאיבה, שזה, יש שם מונורל, נוסעים ברכבת ללא נהג מהממת עם נוף.
חשוב להגיד שמונורל, כשמה כן היא, על, על קו אחד, מונורל, על מסילה אחת, כן.
איך בדיוק זה שם בנוי? אני קוראת לה מונורל, יכול להיות שהיא קצת שונה, אבל היופי שלה, היא פשוט נוסעת על גשר מאוד מאוד יפה, הריימבו ברידג', והאזור עצמו, גם שופינג וגם מסעדות וקניות ונוף מאוד יפה על הבי של טוקיו. אבל כמו שדיברנו, בלי קיוטו, כאילו לא היית ביפן. בעיניי לא היית בקיוטו, לא היית ביפן. ובאמצע יש לנו את הקונה שזה הר פוג'י, אז כולם נוסעים. לוקחים את הרכבת המהירה או ישירה דוך לקיוטו, ובדרך חזרה לטיסה הם עוצרים שוב, אבל הפעם הם עוצרים בהקונה, ושם הם נהנים. ואני ממליצה, מי שנמצא בקיוטו ויש לו את הזמן, באיזי, באמת ליהנות ממנה, כי היא באמת יפה ומיוחדת. Mm-hmm. ולא לפחד מהמילה מקדש כמו שדיברנו. Mm-hmm. ומבחינת
אבנר כבר מאותת לי, אבנר כבר מאותת לי בלחץ. אז בוא נאמר ככה,
מהמם, אני ממליצה.
אוקיי, סוזי, אז השבוע הבא אנחנו נדבר קצת על קיוטו, על רוב הגיון, רוב הגיישות, נדבר קצת על הפוג'י, גם על אקונה, ונראה איך נתקדם עם זה. סוזי, אני מאוד 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 מודה לך, את פשוט מדהימה, תודה, 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 ומה שנקרא, שיהיו לך ימים שלווים שלא תחזור הרעידת אדמה של אתמול, שהלחיצה אותי קצת, ואנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. סוזי, אפשר למצוא אותך בגוגל, סוזי כהן אוקובו, ואני רוצה להגיד תודה רבה למאזינים שלנו, ניפגש ביום שלישי הבא בשעה 6, אפשר לראות את התוכנית שלי בפייסבוק שלי, בחווה דורני חווה החוויה, או ברדיו סול בפייסבוק של רדיו סול. תודה רבה לאבנר, ונתראה שבוע הבא עם עוד חלק של יפן. ביי.